שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של קצת טק, הפודקאסט שמדבר על כל מה שקרה בטק בשבוע האחרון.
No exceptions.
No exceptions. אני ספי קלר.
ואני שני קיינן.
והפעם, אני חושב שיש לנו פרק מוצלח הפעם.
יש לנו פרק.
אני אופטימי.
אני גם אופטימי.
אוקיי.
האייטם הראשון שלנו.
לפני זה. אני רציתי להציג משהו למאזינים.
וואה, אוקיי.
האם זה מוצדק שהשם שלנו זה קצת טק, למרות שהפרק הממוצע שלנו זה חצי שעה? שאני חושב שכן, אני חושב שלא. וזה, אנחנו רוצים לראות engagement.
Engagement משוגע.
אוקיי. אייטם הראשון.
אייטם הראשון. עכשיו, למרות שאמרנו שפרק מעניין.
לא, זה פרק מעניין.
זה פרק מעניין. אבל למרות שאמרנו שזה פרק מעניין, ספי, אתה רוצה לקרוא את הכותרת שנתתי למאמר הראשון שלנו?
אני אגיד את הכותרת של המאמר, ואז אני אכתוב מה שאני כתב על זה. אוקיי. מ-TechCrunch. Changing consumer behavior is the key to unlocking billion dollar businesses. זה הכותרת. ומה ששני כתב על זה, מאמר לא כל כך מעניין על שינוי התנהגות צרכנים. אז עם הבילדאפ הזה, נדבר על זה. יש פה מאמר שמדבר, הוא בעיקר מותאם ל-B2C.
נכון.
למרות שאני ארצה לדבר אחרי זה על איך אפשר להמיר את הדבר הזה ל-B2B.
אני אשמח.
והוא נותן כלל אצבע, נורא נורא מעניין. אתם עכשיו באמצע הקריירה שלכם, אתם רוצים לבחור את הסטארט-אפ הבא שלכם, אוקיי? אתם הולכים לסטארט-אפ של קונסומר. כלל אצבע נורא מעניין יהיה, האם הסטארט-אפ הזה מנסה לשנות התנהגות של אנשים בצורה קיצונית.
נכון.
אם כן, לסטארט-אפ הזה הוא סטארט-אפ שייך לסוג מסוים של סטארט-אפים. סטארט-אפים עם פוטנציאל מאוד גדול ועם סכנה מאוד גדולה.
תסביר שנייה מה זה אומר לשנות התנהגות של אנשים, כי ככה באוויר זה לא ברור.
מעולה. ניתן את הדוגמאות הכי ברורות שזה...
שהוא גם מדבר עליהם במאמר.
חד משמעית, שזה אובר ו-Airbnb.
נכון.
לפני Airbnb, רוב האנשים לא כל כך היו מתארחים בתשלום בבתים של אנשים. היו הולכים למלונות בעיקר.
נכון.
לפני אובר, לא כל כך היינו נכנסים לרכב של מישהו, היינו נכנסים למונית שיש עליה כיתוב, מונית, עם הכובע והכל. זה שינוי די רציני בהתנהגות של צרכנים. ובגלל זה, החברות שהובילו את השינוי הזה שוות המון כסף.
נכון. וצריך להגיד, הוא גם מתאר את התשובה שנראה לי שכולנו שמענו אותה לא מעט, שאנשים היו נותנים, אם היו מציגים להם את הרעיון של Airbnb או Uber, שהתשתית של התשובה שהם היו נותנים זה, אני לא אכנס לבית של בן אדם זר, אני לא אשן עם בן אדם זר בבית, אני לא אכנס לאוטו עם בן אדם שאני לא מכיר. שזה...
בגלל זה גם היה להם מאוד קשה לגייס כסף בהתחלה. Airbnb היה להם מאוד מאוד... זה כמה מטורף שזה נשמע. ה-VCs לא תמכו בהם רובם.
נכון, נכון, ויש לא מעט VCs שמדברים על זה ש-Airbnb הם ברשימת כישלונות שלהם שהם לא השקיעו בהם. אבל אוקיי, אז הם אומרים, לשנות התנהגות של צרכנים, אחלה. אז קודם כל אני אגיד למה רשמתי שזה מאמר לא כל כך מעניין, כי אני חושב שזה דבר שאנחנו שומעים אותו לא מעט. בסוף, סטארט, זה גם נשמע לנו די אינטואיטיבי. בן אדם שחשב על משהו שלכולנו הוא מובן מאליו, אבל בעצם הוא לא אמור להיות מובן מאליו, והצליח לשנות עם זה ולגזור על זה איזשהו קופון, ולהקל על החיים שלנו סביב זה. כן, זה יהיה סטארט-אפ מצליח. כל הכבוד. עכשיו, אני חושב שמאוד מעניין שבמאמר הזה, קודם כל הוא מדבר בעיקר על מרקטפלייסים. אני לא יודע אם זה בגלל שהמוצרים הכי מצליחים שאנחנו נחשוב עליו בתקופה שלנו, הם מרקטפלייסים. ואני חושב שיש סיבה מעבר לזה. הוא מזכיר את אובר, את Airbnb, את מי עוד מזכיר שם? את ליפט הוא הזכיר.
נכון, למרות שיש גם מקרים, והוא גם מזכיר אותם של דברים שהם לא מרקטפלייסים. למשל, חברות של קורקינטים חשמליים, כל הברד האלה. נכון? זה לא מרקטפלייס.
נכון. זה...
לא, האמת? זה לא. הקורקינט הוא בבעלות של ברד.
אוקיי.
אין, איפה המרקטפלייס?
שיש לך בעצם... אוקיי, אני אתה יודע מה, אני אקח את זה חזרה, זה לא מרקטפלייס, זה מתווך. אוקיי, יש פה איזשהו מתווך בין...
בין מי למי ברד מתווך?
בין מתווך בין המון מוצרים שפזורים בעולם, ומאפשר מעקב
אחרי. זה בבעלותו, קורקינט.
בבעלותו, כן, אבל זה עדיין מתווך.
להגיד שאתה מתווך בין מוצרים שבבעלותך למשתמשים, זו הגדרה מאוד מרחיבה של מרקטפלייס. קצת כמו להגיד ש...
אני אומר, זה לא מרקטפלייס רגיל.
כמו להגיד שמקדונלד זה מרקטפלייס, כי הם מתווכים בין הצרכנים לסניפים.
פלטפורמה יספק אותך?
אוקיי.
אוקיי.
אוקיי. אז כן, זה נכון, זה דבר שהוא מעניין. גם חשבתי שדבר מעניין פה זה ההגדרה... הביטוי פה הוא מאוד לא מוצלח. לשנות התנהגות צרכנים זה דבר שהוא מאוד מאוד רחב. אני אתן דוגמה, אוקיי? פייסבוק, שהוא מזכיר, שינתה התנהגות צרכנים בטירוף. אנשים לא כך חושבים על זה, אבל לתת את השם האמיתי שלך, זה דבר שהוא כזה, וואו, זה האינטרנט, אנשים ימצאו אותי, כזה, לא עושים את זה.
איך אגב, הוא מדבר שם על סטארט-אפ, לא הכרתי את זה לפני, אבל זה דוגמה מאוד יפה, בלינג נראה לי הוא קרא לזה, משהו כזה. הוא מדבר על סטארט-אפ שהמהות שלו הייתה, שאנשים, היה פיד רץ של הפעילות אשראי שלך. משנה התנהגות צרכנים, בלי שום ספק. Not a lot of value to be unlocked. זה גם אין שום ספק, והם מתו.
אז אני חוזר לדוגמה של פייסבוק. פייסבוק באמת שינתה התנהגות צרכנית בצורה מאוד רצינית. דרך אגב, אחד הסימנים הראשונים של הדבר הזה, אני זוכר שהראו לי את פייסבוק ב-2004, חבר שלי אמר לי, תראה איזה, ואני מסתכל על זה, ואני אומר לו, מה עושים עם זה? כזה, מה אני אשים שם? מה אני אמור לכתוב שם? זה לא ברור לי, כי זה כל כך שונה. זה דוגמה אחת. ועכשיו אני אביא לך דוגמה שקשורה לזה. יש אנשים שהם פעילים בהרבה רשתות חברתיות, אוקיי? פייסבוק וטוויטר ואינסטגרם ולא יודע מה. הם לא רוצים להעלות את אותו פוסט בכל מקום. הם רוצים להעלות אותו פעם אחת ושילך לכל המקומות. יש שירותים כמו הוטסוויט שעוזרים להם עם זה. האם הוטסוויט משנה התנהגות צרכנים? מצד אחד כן, כי פעם הייתי הולך לארבע מקומות והם נלך למקום אחד, נכון? על כאלה שלא על זה אנחנו מדברים.
נכון.
זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שינוי התנהגות, אנחנו מדברים על שינוי התנהגות קיצוני, ובגלל זה השם הוא טיפה מטה, כי כמעט כל סטארט-אפ הוא משנה התנהגות. וזה באמת ההבדל שפייסבוק שווה את הביליונים שהיא שווה, לעומת הוטסוויט שהיא סטארט-אפ מאוד מוצלח, עם המון לקוחות משלמים והכל, אבל זה לא היו, אתה אף פעם לא תגיע לרמות של היוניקורן האלה, כי בעצם זה ההבדל בין להציע איזשהו רצף חדש שלם של התנהגות, לבין לפתור בעיות נקודתיות ברצף. הוטסוויט פותר בעיה נקודתית ברצף הקיים. יש הרבה רשתות, בוא תעלה מקום אחד ואנחנו נשלח את זה. זה לא להמציא קונספט חדש של רשתות.
אז אני רוצה לקחת אותך לעוד פינה. הם נותנים שם שתי דוגמאות, הם נותנים שם את אובר. אוקיי, ונדבר אצלנו על גט. שלכאורה, יש פה איזשהו שינוי. נכנסת לאוטו של בן אדם זר במקום לאוטו של בן אדם שאתה מכיר, אבל אז הוא נותן עוד משהו.
דרך אגב, אנקדוטה, כותב המאמר, זה קורה, הוא עבד ב-Airbnb.
וואלה, אוקיי.
הוא מספר שם שהוא, פעם ראשונה שהוא שמע, הוא שמע על ליפט לפני שהוא שמע על אובר. והוא מאוד התלהב, הוא סיפר לאנשים במשרד על ליפט. אנשים שעובדים ב-Airbnb. והם אמרו, מי ייכנס לאוטו של אדם זר?
שזה... וואלה, לא הכרתי את זה.
זה ככה הוא פותח את המאמר, וזה טירוף.
נו, טוב, אוקיי, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבל, אז אני רוצה שנייה להמשיך עם הנקודה. אז הוא אומר בעצם, יש את אובר שהם שינו התנהגות של בני אדם, בזה שהם גמרו להם להיכנס לאוטו של בן אדם זר, ואז הוא נותן עוד שינוי של התנהגות, שאני חושב שהוא מאוד מאוד מעניין. וזה למה אני כן מחזיר את זה לנושא של המרקט פלייסים, כי אני חושב שבמרקט פלייס או בפלטפורמה הרבה יותר קל לשנות התנהגות של בני אדם. הוא אומר, אחד השינויים המשמעותיים בהתנהלות מול המוצר הזה שנקרא נסיעה, היה שהם הוסיפו את הביקורת. שזה שינה את זה לא שינה אולי את ההתנהגות בצורה משמעותית, אבל זה שינה לחלוטין את האינטראקציה של הנסיעה. כי פתאום, ואני חייב להגיד שאני מרגיש את זה היום שאני מזמין מונית בטלפון, כי אני גר בחור, אני מרגיש את זה, הנסיעה היא אחרת, כי אני לא יכול לתת עליו ביקורת, למרות שאני הייתי רוצה, או שלפחות שתהיה לי את האופציה. ואני חושב שפה אנחנו נכנסים לאיזשהו משהו מאוד מעניין, שמאפשר לך במוצר שהוא פלטפורמה או במוצר שהוא מרקטפלייס לשנות התנהגות. ומה הדבר הזה? הדבר הזה הוא שכשיש לך המון מוצרים שנמצאים ואתה צריך ללכת אחד אחד, רמת הפריקשן שאתה צריך לחזור עליה עם כל אחד מהם היא מאוד גבוהה. בוא נחשוב על זאפ, פלטפורמה די מוכרת, יש לנו שם, אנחנו רוצים לקנות הרבה מיקסרים, כל אתר שאני אכנס אליו בלי זאפ אני אבדוק את המפרט הטכני, את התמונה, את הפה, את השם וכן. זה יעלה לי המון, זה באמת יעלה לי המון. להוסיף על ההתנהגות הזאת כזה, בוא נגיד, בוא נרשום פוסט, או בוא נרשום איפשהו גם שהחנות הזאת היא טובה או לא טוב, זה על גבול הלא סביר. עכשיו, ברגע שיש לנו איזושהי פלטפורמה, marketplace, שעושה סטרימליינינג לכל הסיפור הזה, אומרת, אוקיי, במוצר הזה שנקרא מיקסר, יש שורה של דברים שכולם יבדקו. מחיר, תמונה, מפרט טכני, ועלות משלוח. עכשיו אנחנו מוסיפים לך עוד דבר קטן. איך החנות? איך המוצר? פתאום אני מוסיף פה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שהדוגמה הזאת תקפה גם ל-Airbnb. קודם כל, כמובן, מלונות לא יכולים לבנות את החדרים שלהם בצורה מאוד מאוד שונה, אבל Airbnb יוסיפו פה משהו אחר. הוא, אוקיי, בחדר, מה שמעניין בן אדם זה מיקום, amenities, מרחק ממרכז העיר, אחלה. לזה אנחנו מוסיפים לך דבר חדש שיאפשר לך לשנות התנהגות. מעכשיו אתה לא תישאר בחדרים שהם אותו דבר. מעכשיו אתה תיכנס לבית של בן אדם זר. מעכשיו אתה תצרוך עוד שירות. היכולת שלנו להכיל את זה היא הרבה יותר פשוטה. ואני חושב שיש פה איזשהו משהו מאוד מעניין שמאפשר לפלטפורמות ולמרקט פלייסים ליהנות מקלות יתר בשינוי התנהגות של בני אדם.
נכון. דבר נוסף שהוא מדבר עליו זה שאם אתה הולך לשנות התנהגות של צרכנים, וזה ספציפי צרכנים לעומת B2B, ואם אתה הולך להצליח, אתה הולך לעשות הרבה בלגן בעולם. ואתה הולך לשנות דברים שלא חשבת שתשנה עליהם. ואחד הדברים שאתה צריך לצפות להם, בשלב כזה או אחר, זה רגולציה. זאת אומרת, אם עכשיו יש דבר שנקרא פייסבוק, ואם עכשיו כולם יכולים לשתף מידע, אז עכשיו גם רוסים יכולים לשתף מידע עם אמריקאים לקראת הבחירות, זה מעלה כל מיני שאלות חדשות.
נכון.
וזה איזשהו מאפיין של סטארט-אפים מסוג מסוים. בגלל זה אני חושב שהקי טייקאווי שמכאן, זה כלל אצבע לסיווג סטארט-אפים. איזה סטארט-אפ אתה? אתה המונשוט שהולך להמון בעיות חדשות, ואתה צריך לספות לרגולציה, ואתה צריך לספות לבלגן, וכמו שאמרת עם ה... אתה יודע, אנחנו מכירים את הדוגמאות שעובדות, אבל כמו שאמרת על הדוגמה שלא עבדה, להראות את כל הקרדיט קארדס, נכון? זה לא תמיד יעבוד. כי הרבה פעמים אנשים יגידו, אני לא עושה את זה, והם באמת לא יעשו את זה.
נכון.
דרך אגב, דבר מעניין, זה שהרבה פעמים זה עובד בכיוון השני. אני הולך לפרודקט האנט, שזה מקום מעולה לראות מוצרים חדשים, לפעמים אתה רואה שם רעיונות מדהימים. אני לא משתמש בהם. הרבה פעמים אתה אומר על משהו שרעיון מעולה, אבל כשאתה באמת צריך במאני טיים להשתמש בו או לא, אתה כזה, לא יודע, יש מיליון דברים. לעומת זאת, פה אתה אומר, מה אני עושה עם פייסבוק, אבל בסוף יש דליברי. ודרך אגב, זה לקח גדול של אנשי מוצר, למה אתה לא שואל אנשים האם היית משתמש בזה או לא. כי התשובות שלהם חר.
נכון. דרך אגב, אני אתן איזושהי מקרה מאוד דומה. אני עובד בחברה שבסוף היא פלטפורמה, היא מרקט פלייס. ומשהו שגיליתי שמאוד מתקשר למה שאמרת, ומאוד מתקשר לתשובה שלך מפייסבוק. הצגתי למישהו שיחסית קרוב לחברה, איזושהי תזה חדשה לגבי החברה לפני כמה זמן, שלוקחת לקיצון את הנושא של הפלטפורמה. וכזה, ואני בתור בן אדם שכזה שמאוד חושב רחוק, מה זה יכול להיות, ואיזה, כמה המון דברים אפשר לעשות עם זה, ואני אומר, ככה וככה, בחור חכם יושב מולי, אבל אני לא מבין. אוקיי, מלא דברים, מלא זה, מה עושים עם זה? ואני חושב שזה מאוד מגניב, ואני חושב, הבחור הזה היה גם בן אדם שהוא מאוד customer oriented, אז אני לוקח את הדברים שהוא אמר מאוד ברצינות. בגלל משהו, כשאני אגיע ללקוח, אני אגיד, אני אתן את הדבר הקטן הזה שאתה יכול לעשות עם זה, המאוד קטן ומאוד זה, אבל זה באמת בעיה בפלטפורמות, במרקטפלייסים, במוצרים כאלה שהם כל כך מהפכניים, שכזה, why would I use this thing? ו... אני אגיד עוד איזושהי מילה שאני חושב שזה מתחבר, הנושא הזה של המונשוטים שאתה אמרת, ונראה לי שגם לך יש קצת להוסיף על זה. מה השאלה שפיטר טיל שואל כל יזם שמגיע אליו לחדר?
מה האמת שאתה מחזיק בה שאף אחד אחר לא יודע? שכולם אחרים מתנגדים.
עכשיו, זו שאלה מגניבה.
נכון.
כי היא בדיוק מכוונת לדבר הזה שאתה אמרת. מאוד יכול להיות ש... הבן אדם שחושב משהו שכל האחרים לא חושבים, הוא אידיוט. זה קורה הרבה פעמים, יש הרבה אנשים כאלה. אבל עצם זה שקיים דבר כזה, זה אמירה. ואני שמע, דרך אגב, אני יודע גם שזה אמיתי, כי אני שמעתי רעיון עם יזם ישראלי, אני לא זוכר את השם של החברה שמתעסקת בליגל טק האמת,
okay.
שפיטר טיל השקיע בהם. והם אמרו, באמת זה לא רק בליגל טק, ליגל טק זה אחד התחומים שלהם, הם באמת, הוא סיפר שפיטר טיל שאל אותו את זה. רגע, תשובה מאוד מעניינת, מה הדבר שאתה חושב שאף אחד, שכולם חושבים שלא נכון? הוא ספציפית אמר, כזה, פילוסופיה זה ביזנס. כזה, פילוסופיה, כזה, old school, זה משהו שאתה מכניס אותו לביזנס פרקטיסס שלך, ויוצר כזה, ויכול to unlock crazy value. תופס? תופס? מגניב. אליך.
מגניב. אז לא, לגמרי יש פה חיבור נכון לזירו טו וואן, שהוא מדבר על זה שאתה צריך גם לחשוב מיום ראשון איך אתה יוצר מונופול ולעשות משהו שהוא changing consumer behavior, שזה האם אימא של הבלו אושן, אף אחד לא עושה את זה, נכון? זה לא קיים, אנשים לא משתנהגים ככה.
נכון.
זה התחלה מאוד טובה, אני אסייג את זה, זה לא תמיד מספיק, אוקיי? והדוגמה לפי דעתי קלאסית, זה הדוקלס בייקס והכל האלה. כזה, סבבה, לא עשו את זה קודם. אנשים תוך רגע הבינו כזה, וואלה, רעיון טוב, יש 10 חברות כאלה, והם כולם, יהיה פה יתרון לסקייל, אבל הראשון שחשב על זה, אני לא בטוח שהוא מוצלח, הוא לא מצליח להפיק את הווליו.
ואני אקח את זה אפילו לעוד קיצון. אנחנו דיברנו כבר בפרקים הקודמים על סטארט-אפים שמבוססים במקום על הנחה אחת מרכזית, על שתיים. זאת אומרת, לא סטארט-אפ שמבוסס על זה ש-AR יעבוד, אלא סטארט-אפ שמבוסס על זה ש-AR יעבוד, ומתוך זה שהוא יעבוד תהיה בעיה שיהיה קשה לנסוע במכוניות, ולכן אנחנו עכשיו עושים את הסטארט-אפ שפותר את הבעיית נסיעת מכוניות ב-AR. ואתה כזה, וואו, וואו, אחי, יכול להיות שזה מדהים.
ריסקי בטירוף.
נכון. וזה גם בעיה. זה בעיה שקיימת וצריך לראות אותה, ויש פה מלא משלבים של הבעיה הזאת.
זהו. Key takeaway כאן, אתם הולכים עכשיו לקונסומר ביזנס, תשאלו האם הוא הולך שנות
התנהגות. רגע, אבל הבטחת משהו על B2B.
נכון, אבל אני לא יודע אם יש לנו זמן לזה. בוא נגיד את זה ככה, תחשבו בבית, שיעורי בית, איך הדברים האלה מתרגמים לביזנסז. הנטייה שלי, שבביזנסז, השינוי התנהגות הוא הרבה יותר חלק, ודווקא הרבה יותר זורם לעומת הקונסומר.
מה אתה אומר?
כן, אני חושב שעסקים הרבה יותר גמישים לשנות את הדרך שבה הם עובדים, מאשר קונסומרס בלשנות את הדרך שבה הם חיים.
טוב, היה יכול להיות פה דיון מעניין, אבל באמת נמשיך.
כי יש עוד דברים על האג'נדה, והדבר הבא על האג'נדה.
הדבר הבא על האג'נדה.
Take it away.
אני ככה אעשה, מה שיש לנו פה זה בעצם מאמר תגובה מ-VentureBeat, מאמר דעה שמדבר על מי המתחרה של נטפליקס. הכותרת של המאמר זה נטפליקס ביגסט קומפטיטור הוא לא שינה אלא יוטיוב. ופה יש רפרנס לאמירה של מנכ"ל נטפליקס
ריד הייסטינגס
שאמר בעבר שהמתחרה הכי משמעותי של נטפליקס הוא השינה. זה אמירה, קודם כל זה אמירה מגניבה. נכון. אני חושב בכללי זה אמירה להגיד התחרות שלי זה פעילות טבעית והכרחית של בן אדם. כאילו זה אמירה מגניבה, ואז אתה חושב על זה אחרי זה, אתה אומר, מה זה אומר בכלל שהתחרות שלו היא השנה, וההסבר שלו הוא מאוד מעניין. הוא אומר, שמע, בן אדם עובד כל היום, חוזר הביתה, יש לו בין 3-4 שעות, 5 שעות אם הוא לוקי, של עירות, והוא צריך לעשות כלים, ולדבר עם האישה, ולטפל בילדים, ולרוץ. אני מתחרה על הזמן, זה הנדלן שלי, 5 שעות האלה. ובחמש שעות האלה המתחרה הכי משמעותי שלי זה השינה. כי אם אני אדחה את השינה שלו אז הוא יגדיל את 5 שעות האלה ל-6. זה נראה די מגניבה. בכללי אתה אומר, אוקיי, זה המתחרה שלי, אני רוצה לי... אחלה. אבל אז פה בא דובר, כותב המאמר ואומר, חכה חבר, בוא, נכון, לנטפליקס יש מתחרה שהוא השינה. אבל הנדלן הזה הוא לא הנדלן הפנוי היחידי. הוא נותן שם דוגמה את הודו וכל אחד יכול לחשוב עליו. יש לנו מלא מייקרו ריל אסטייט פלייסס שפנויים במהלך היום שלנו. כשאנחנו מחכים לאוטובוס, כשאנחנו בשירותים, כשאנחנו מחכים לפגישה, כשאנחנו מאחרים. וזה לא שהנדלן הזה לא פנוי, הזמן הזה לא קיים. הוא פשוט לא רלוונטי לנטפליקס. כי לנטפליקס יש סרט של שעתיים. למי הוא כן רלוונטי?
יוטיוב.
נכון, אני סרטון חתולים. איזה חמוד, יש לי דקה עכשיו לראות חתול נאבק עם כדור צמר. ופה יש משהו מאוד מעניין, בגלל שאנחנו רואים פה הבדל מאוד מאוד משמעותי בין נטפליקס, אחד, יוצרת את התוכן שלה בצורה, יש פה מרכאות, איכותית, מייצרת תוכן איכותי שהוא שלה, שהוא או אקסקלוסיבי או חצי אקסקלוסיבי, שעה וחצי, שעתיים, ליוטיוב שהיא לא מייצרת תוכן, דרך אגב יש התבטאויות של מנכ״ל יוטיוב על זה, כעיקרון הם לא רוצים לייצר תוכן, הם דיסטריביטר של תוכן, הם פלטפורמה להפצת תוכן.
שזה בא עם a whole bag of issues.
נכון. נכון.
היה לה עכשיו שימוע בקונגרס.
נכון, נכון.
שמדברים בדיוק על זה, אוקיי.
שימוע מאוד מצחיק דרך אגב, יש דברים מאוד מצחיקים שעלו שם, עוד שנייה אולי נגיד על זה מילה.
כן, זה כבר נהיה, הכתבים של הטכנולוגיה בארצות הברית הם כזה, אנחנו שוב בקונגרס, שוב כזה שאלו שאלות פגרות, זה מאוד טקס שנתי.
אנקדוטה, אני חייב, כזה צולבים את מנכ״ל גוגל, אני עכשיו תוך כדי שאני מדבר איתך מחפש בגוגל אימג'ז את המילה אידיוט. מה שעולה לי זה התמונה של טראמפ.
Explain that.
מומלץ לראות. כן. אני חושב שמומלץ לראות. אתם רואים בן אדם כנראה מאוד חכם ומאוד מוכשר. איפשהו בן רוצה לקבור את עצמו למתאמץ לא להתפוצץ מצחוק.
כן.
אמרנו, עברנו.
עברנו, אוקיי. אבל באמת, חלק ממה ששאלו אותו שם היה, אוקיי, אתה מפיץ תוכן, ואתה מפיץ תוכן שיש בו קטעים מהנאום של אדולף היטלר, כל מיני דברים
מזוויים. תיאוריות שהילרי קלינטון היא חלק מכת שרוצחת ילדים ומקריבה אותם לשטן, דברים נכון. שקרו.
ואיפה האחריות שלך בסיפור הזה? זה שאלות שנטפליקס, יש להם הרבה בעיות, אבל זו לא בעיה שהם צריכים להתמודד איתה כל כך. כי בסוף הם חותמים.
נכון.
נכון? והם חותמים על התוכן. הם לא תמיד מייצרים זה. דרך אגב, התוכן שנטפליקס עצמה מייצרים, זה אחוז מאוד קטן בקטלוג שלה.
נכון.
אבל בסוף הם חותמים על כל דבר שנכנס. כל דבר ששם עבר אותם.
נכון, ודרך אגב, גם שם, לא יודע מי פה רואה סאוס פארק או ג'ון אוליבר, יש המון ביקורות על המילה תוכן בהקשר של מה שנטפליקס מייצרת. בוא נגיד שלא כולם יסכימו שזה תכנים איכותיים.
אין שם נאומים של היטלר.
אין שם נאומים של היטלר, נכון.
אין שם קונספירציה של הילרי.
אין שם קונספירציה של הילרי.
כי זה לא user generated.
נכון. נכון. ועכשיו עולה פה כאילו שאלה. הרי בסוף, אחד האם הם באמת מתחרים. אם אני אומר, שמו חבר'ה, יש פה פלטפורמה. שאפשר לסנן אותה לפי אורך, נכון? אני, כשאני ברכבת, אני בוחר סרטים של דקה, אוקיי? אם אני מחכה למשהו. של שתיים. נטפליקס לא עושים את זה כי זה לא העניין. אז אחד, האם הם מתחרים על אותו real estate, על אותו נדלן פנוי, האם נטפליקס ויוטיוב מתחרים? אוקיי, לי, אמיתי, לי יש בעיה. לפעמים כשבא לי לראות סרטון טוב, כזה יוטיוב זה פשוט לא מקור טוב לעשות את זה. האם יוטיוב הוא פלטפורמה שעליה יצטרכו לקום פלטפורמות אחרות? כי פשוט המתווך הזה ייצר יותר מדי שיט. זה שאלה אחת. האם הם מתחרים בכלל? שתיים, אם הם לא מתחרים, לי כשהם מתחרו בעתיד, כי הם יהיו חייבים להתחרות מתישהו, למי יש יתרון? ואני חושב שיש פה, אם נצטרך לחשוב, למי יהיה יותר קל להתפלח לתחום של השני. אני חושב שבסוף, הם מזכירים פה גם את הנושא של המובייל. אחד ההשלכות של מה שאמרנו עכשיו, זה שיוטיוב חייבת לכוון למובייל, נטפליקס לא. היא גם עושה את זה בצורה מאוד לא טובה, לא יודע מי משתמש נטפליקס פה, האפשרויות מובייל שלהם הן לא טובות. ובצדק, כי אתה לא רואה על הפלאפון סרט של שעתיים. היכולת של יוטיוב לעשות את המעבר הזה בסוף, תהיה הרבה יותר טובה. כי אם הם יחליטו לייצר תוכן, לתת איזשהו featured content, פשוט למצוא את כל התוכן האיכותי באמת, לשלם ל-Universal Studios לשים את כל הסרטים ביוטיוב.
זה חתיכת סקילסט, אחי.
זה סקילסט. זה סקילסט.
זה סקילסט מטורף שאין היום, הוא לא קיים בארגון הזה.
עכשיו תנסה לחשוב על זה, אבל הפוך.
נכון, הפוך זה, אין דרך לעשות את זה, פשוט...
זה מאוד 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 מאוד, כנראה יש, אבל זה מאוד קשה.
It's nuts.
כן, זה... כמובן שאנחנו אומרים הפוך, אנחנו מתכוונים, נטפליקס עושים את המעבר ל-user generated content, ומנסים להשתלט על ה-real estate של החמש דקות ברגלת.
אבל שני התרחישים, גם לפה וגם לשם, הם לא סופר סבירים, תשמע, אני לא נורא התלהבתי מה אמר בוונצ'ר ביט, שאמר בעצם המתחרים שלכם זה יוטיוב, אוקיי? יש סיבה שלאנשים יש נטפליקס והם משתמשים ביוטיוב.
נכון.
צרכים שונים, מכוונים שונה. זה נכון, יש נטפליקס, היו רוצים להיות, אתה יודע, בכל שעות העירות שלך לתפוס את הכל, הם לא יכולים לתפוס את הכל, הם מתכוונים למשהו נורא ספציפי. זה לגמרי סבבה. עכשיו תחשבו גם על המודל העסקי שלהם, אוקיי? למה נטפליקס לוקחים לך סאבסקריפשן? אומרים לך, שמע, יש לי גן עדן של תוכן, תן לי כרטיס, תשלם כרטיס כניסה, הכל. All you can eat.
נכון.
כמו ספוטיפיי. לעומת יוטיוב שאומרים, שמע, אני לא יודע, יש פה כל מיני דברים.
אני חושב שהם בסדר.
זה חינם?
כן.
לא שילמת, נכון? יצא לך קצת אדולף היטלר, אבל לא שילמת עליו.
כן. ראית פעם חתול קופץ למי שעל הראש? ראית? לא ראית.
אז אנחנו אומרים, נשים לך פרסומת, ניקח לך אדס, אוקיי? שדרך אגב, זה הביזנס של גוגל, גוגל הם חברת אדס, בסוף, אוקיי? זה דרך אגב, אני אסייג את זה, ליוטיוב יש ניסיון לעשות סאבסקריפשן, זה אחוז מאוד
לא,
מאוד...
לא ראיתתי את זה.
כן, הסאבסקריפשן שלהם בעצם אומר, תראה את יוטיוב בלי אדס. אתה יודע שזה המודל, אבל הוא מאוד מאוד קטן, רוב הכסף הוא, לא הרבה אנשים עושים את זה. וזה בדיוק העניין. אם אתה אומר, אני קיורייטר, אני לוקח ואני נותן לך תוכן מטורף, אז סבבה, אני אשלם לך כניסה. אבל אם לא, אז מקסימום אתה יכול לדחוף לי שם פה בהתחלה.
אנקדוטה. אני ראיתי עובדה לאחרונה במאקו-טיווי, במחשב. כזה. הם כזה נותנים לך שם גם אופציה כזאת לשלם 40 שקל בחודש בשביל כזה תוכן ללא פרסום, אני כזה
תמימות קדושה.
כן, מה זה? מה הולך, חבר'ה? מה? אני לא אשלם לכם. אולי זה יפתיע אתכם, אני לא אשלם.
אוקיי. ואנחנו עוברים לאייטם הבא, כי אנחנו ממש ממש קצרים בזמן.
אוי, נכון, אנחנו באמת קצרים. טוב, נעשה אותו בכל זאת, כי סתם זה אייטם קצת אנקדוטלי, אבל מאוד מעניין.
בואו תשמעו סיפור.
תשמעו סיפור.
כן.
דיברנו בעבר על קוד פתוח, על היתרונות והחסרונות של בקוד פתוח, ואיך כולנו בחיים שלנו משתמשים בקוד פתוח אם נרצה ואם לא. אני דרך אגב, כשאני הולך ואני מדבר עם לקוחות, הרבה פעמים שואלים אותי, האם אתם משתמשים ב-open source technology? והתשובה, הרבה פעמים, חלק ממנו, כן, היא open source, כי כולנו ב-open source. ואז אנחנו רואים באתר שנקרא, בבלוג של שנייד זה נקרא, שם מאוד מוזר, שאנחנו איזה אחד המאזינים שלנו האמת, ומתאר פה איזשהו אירוע שהיה, בפקאג' יחסית מוכר, אני חושב שהם תיארו שם 2 מיליון הורדות, או כמה מאות אלפי הורדות.
בוא ננגיש את זה, אוקיי?
אוקיי,
דבר. יש חתיכה של קוד, שכל אחד יכול להשתמש בה.
ואנשים עושים את זה.
ואנשים עושים את זה מלא, כזה במיליונים. נכון. כי זה אחלה קוד. הוא פותר בעיה נורא ספציפית שמתכנתים צריכים לפתור.
עכשיו, מי עשה את הקוד הזה?
מישהו.
לפני איזה שנה וחצי, משהו כזה, הוא עשה את הקוד הזה, אמר, נהיה גבר, נפרסם אותו.
דרך אגב, דיברנו על דירוג נהגים, נכון? כן. מה הדבר המקביל לזה בקוד? אחי, מיליון אנשים משתמשים בזה.
נכון. יפה, ופה באמת נכנס, אז שנייה נגיד את זה, אז הבן אדם שם את הקוד ואמר יאללה, נשים את זה, ויחסית תחזק את זה כל עוד הוא ישתמש בזה, ומתי שהוא הפסיק להשתמש בזה.
לפני איזה שנה ומשהו.
כן, אמר, אני מפסיק לתחזק את זה, שהקהילה תתחזק. עכשיו, אני רוצה שנייה להגיד משפט שהוא הבסיס של האופן סורס. Given enough eyeballs, all bugs are shallow. אוקיי, שזה משפט שהוא ממש בתשתית של איך הסיפור הזה עובד. אם מספיק אייבולס הסתכלו על הקוד שלך, אין בגים, אין, זה לא...
והיו המון אנשים שהסתכלו על
המון
הקוד.
המון עיניים. המון הורדות. זה שאלה אם היו המון עיניים שהסתכלו על זה, אבל כן, היה לא מעט עיניים, צריך להבדיל פה בין עיניים להורדות.
הקוד הזה נמצא במלא מקומות.
נכון.
מלא מתכנתים השתמשו בו.
נכון. ולפני כמה זמן, איזה בחור נחמד אמר, חבר'ה, אני צריך להשתמש בזה, עכשיו אני לוקח על עצמי את מלאכת התחזוק, ביקש מאותו בן אדם שיצר את הפקאג'
קיבל אקסס.
אישור, וקיבל את האישור. ולאורך כמה חודשים הוא עשה את זה בצורה בסדר גמור, רואים ממש תפיד של מה שהוא עושה, כי זה קוד פתוח. ולאט לאט משהו התחיל להיראות מוזר.
מי זה הבן אדם הזה דרך אגב?
אני לא יודע.
מישהו.
לא יודע, יש לו, הראו שם את העבודות הקודמות שלו, זה היה נראה כאילו עושה דברים יחסית רלוונטיים.
אבל הוא לא מזדהה בכזה שם פרטי,
כן, זה קונטרול 9 שיפט, משהו כזה, זה השם שלו. הוא לוקח את הפרויקט על עצמו, ובשנה מסוים משהו מתחיל להיראות מוזר, אחרי שכמובן הרבה אנשים מורידים את הקוד ועושים, אבל בעיקרון אף אחד לא שם לב. מהון להון, מה שהסתבר, זה שהבן אדם שם שורה קטנה מאוד בקוד, שעשתה רפרנס לרפרנס לרפרנס לקוד אחר, שאם הקוד הזה רץ במחשב של אחד מכם, יכול לא לעשות כלום, אבל אם במקרה יש ארנק קריפטו על המחשב שלכם, אז הקוד הזה גורם לזה שזה יעבור למחשב של אותו בן אדם. וגילו את זה אחרי הרבה זמן, לדעתי 3 חודשים הם תארים שם, חודשיים, משהו כזה, וזה הספיק לרוץ על הרבה מחשבים, ואני חושב שפה אנחנו רואים את אחד הדברים התמימים, היפים, והכי בעייתיים שקיימים בקוד פתוח. בסוף, אמון. הדבר שיושב בתשתית של הכל, זה האמון שאחד, האנשים הם יחסית בסדר, 2, אם הם לא בסדר, הכוח שלנו כקהילה, ימנע את זה שהם יהיו לא בסדר, כי אנחנו מסתכלים. דרך אגב, דמוקרטיה ישירה. הסיפור הזה הוא בדיוק דמוקרטיה ישירה. כזה, יש פה מלא אנשים חכמים, כולם משתמשים בקוד, כולם יודעים לקרוא קוד, הם הסתכלו עליו, הם לא סומכים על אף אחד חוץ מעל עצמם, אבל לא. אתה יוצר צ'אנקים של קוד בגלל שאתה רוצה לסמוך על אנשים אחרים, אחרת היית כותב את זה בעצמך.
ורגע, הסיפור הזה בעיניי הוא תעודת חוזק לתרבות של הקוד פתוח. כי אם, אוקיי, עכשיו הייתי לוקח מישהו שלא מכיר קוד פתוח, והייתי מספר לו את הסיפור הזה, הוא היה חושב שזה קורה כל יום. כי כזה, למה שזה לא יקרה? זה לגמרי פתוח, כל אחד יכול לבוא וכזה לחרבש את העסק. אבל זה לא קורה כל יום. זה עניין, זה סיפור.
נכון, וגם צריך להגיד.
ובסך הכל המערכת עובדת.
וגם צריך להגיד, הדבר הזה קיים גם בווינדוס. גם בווינדוז, ואנחנו, יש לנו יחידות שלמות בשבק, בצבא ובמוסד, שבונות על זה שזה קיים גם בווינדוז, יש חלון, יש בקדורס, ויש בגים, ויש, ויש מגבלות, ויש פריצות, ויש אפשרות לפריצות, ובעיות ביטחוניות, ואנשים משתמשים בזה. אחד ההבדלים היחידים שקיימים, דרך אגב, האמת שזה היום, זה לא נכון, כי גם Windows ומייקרוסופט מפרסמים את זה, אבל פה זה יקרה הרבה יותר מהר כנראה. האמת מעניין לבחון את זה. אני, אם אני צריך לנחש, אני אגיד שפה זה נקרא, קורה הרבה יותר מהר, כי יש קהילה שלמה מסביב לזה. ודרך אגב, האמת שאפילו באופן סורס, הרבה פעמים תורא קורפורטס, שיצרו קהילה שעובדת סביב האופן סורס. רדת זה אחת הדוגמאות המדהימות. מתישהו אני אספר סיפור מעניין על מישהו שעבד ברדת, וסיפר איך זה להתניע פרויקט, שכזה רוב העובדים שלך הם אנשי קהילה.
מתנדבים.
מתנדבים. סיפורים מאוד מעניינים.
כן.
אבל נראה לי שסיימנו.
כן.
נראה לי גם שעמדנו בהבטחה שלנו בצורה מלאה.
כן, הפרק הזה היה מדהים.
מדהים.
תודה לכם המאזינים.
אנחנו מעריכים את זה מאוד.
עד השבוע הבא.
ובינתיים.
נכון.
אנחנו ממליצים לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק, להסתכל ברשימת התפוצה ולהירשם אליה.
עברנו את 100 לייקים, לקח לנו זמן.
עברנו את 100 לייקים?
כן.
וואו. אוקיי, ספי עושה פה אינגייג'מנט מטורף בעמוד פייסבוק שלנו, אתם מחפשים איש מרקטינג, אליאסף קלר לרשותכם.
לא.
תודה רבה לשלכם, אני הייתי שני קיינן.
ואני הייתי ספי קלר, להתראות.